אנחנו באמת פעם שעברה עצרנו בסוף פסקה ת' ונראה שבאמת היא פתח לפסקות הבאות, כמעט אולי אחד המבטים המיוחדים למדנו פעם שעברה בפסקה ת', הבנו שאמרת תודה רבה, ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה דברו, שכל התנועה הבחירית של האדם שהוא בוחר בין טוב לבין רע זה רק קצה קרחון של תהליכים הרבה יותר עמוקים של טוב ורע שעוטפים את כל ההוויה כולה. ובעצם בחירה חופשית, כמו שככה באמת פקח את עינינו, שקשורה לאישיות עולמית כללית, ובמבט הרחב הזה, העמוק הזה, הכללי הזה, שמזהה שאדם הוא רק ענף וביטוי לתנועה הרבה יותר רחבה אבל הרבה יותר סמויה של מוסר, חירות, בחירה שעוטפת את כל המציאות כולה, אבל כבר בעצם גם מדברת מלא בהכרח את מקום שיש בחירה ויש מוסר, אז יש גם טוב ורע, ואז יוצא שיש טוב ורע שלא רק מתחילים מהאדם הפרטי, אלא כמו שיש סדר שלם כזה באורות הקודש בית על עומק טוב ועומק רע, זה לעומת זה עשה אלוקים. כמו שפעם שעבר לפי זוכני ראינו את הפסקה בעמוד של המדלת, שכל הטוב ורע של השקעה מתוך האדם עצמו, איך נקרא עוד פעם כלשון שמה, השיגים שיוצאים מנפש אדם פנימה מפסים בתור מידות רעות, הם גילויים השיגים הכלליים שבעולם, או כמו שראינו אם אתם זוכרים במקור הראשון של הטוב והרע ביסודו הרבה יותר נשגב ממגלה ממנו בחיי אדם היחידי והחבותי. אבל דווקא מכיוון שאנחנו מדברים על מזהים שבעצם הטוב והרע זה לא מתחיל מאדם עצמו, שהוא ניתנה בו הבחירה לא להקשיב למציאות אלא להתכחש אל הטוב אלוקי, ואז כמו שאמרנו כל בחירה היא קשורה בעצם למשהו קצת מקרי וקצת פרטי שקם בתוך האדם, בשאלה אם הוא פותח את עצמו או לא פותח את עצמו. ברגע שאנחנו מבינים שיש זרמים הרבה יותר גדולים של טוב ורע שעושים את כל המציאות כולה, והאדם הוא שהוא בוחר ברע הוא בעצם נותן לכוחות כלליים להשתקף דרכו, ושבוחר בטוב נותן לכוחות כללים אחרים להשתקף דרכו שהם עצמם בכלל קשורים למושגים יותר גדולים. הדבר הזה יש בו משהו שככה קצת יכול גם לערער את מושגי הטוב והרע הפשוטים של החיים, כי זה כמו שלרב כאן היה ביטוי מאוד חריג, שברגע שהוא דיבר על האישיות העולמית הכללית בעלת מוסרי והיא יכולה הרע עולמית הולדה מירידתה מוסרית, אבל השאר הרב אמר אם אתם זוכרים שהירידה הכללית בוודאי יותר נשגבה ויותר מלאת חיים היא מזו המצומצמת הפרטית. ככל שמדובר על רע או על תנועות של בחירה יותר כלליות ויותר שעוטפות את המציאות כולה, על זה צד מסוים שהם בעמדה מסוימת הם יותר אלוקיות, ומסתבר שהם כמו שאמרתי לא קשורות רק לשלים מקרים של בני אדם אלא לדברים שמכוונים שמושרשים מששת ימי בראשית, שיש כמו שאמרנו עומק רע שעומד מול עומק טוב. הביטוי עומק רע ועומק טוב זה ביטוי, הזכרתי מאורות הקודש, אבל הוא לקוח מספר יצירה שמדבר על 10 עומקים שקיימים בתוך המציאות, והרב שם אומר כל החוכמה הערבית מלמד אותנו שהרע שאותה אנחנו מכירים, השורש שלו הוא במקורות מאוד מאוד שורשים שבמדינה מסוימת אפילו קדמו לעולם. כל מה שדיברנו פעם שעברה על חטא הלבנה וחטא הארץ, שמתארים איזה משהו בחירי, כן, בחטאים שלהם, אבל בעולם של הפנימיות אנחנו יודעים שלפני העולם שלנו היו עולמות שלמים, הקדוש ברוך הוא ברא עולמות והחיבם, ובמידה פנימית קשורים כאילו לכל הסוגיה שהיו, מה שהרב מכנה באורות עולם התוהו, של כוחות חיים מאוד מאוד אדירים, אבל מצד שני אולי מאוד מאוד תוססים, שיש בהם גם הרבה שברים, שברי כלים שקדמו לעולם שלנו, ובעצם כאילו זה אומר שהעולם שלנו, לפני העולם שלנו היה כבר עולם שהיה בו הרבה הרבה, בעיניים שלנו יכולים לכנות אותם, הרבה הרבה מסובכות והרבה דברים שהם אפשר לכנות אותם כדברים של, כן, של שבר, שצריכים אחר כך עולם של תיקון שיתקן אותם. אבל הרמח"ל כותב בהרבה מקומות שהדבר הזה בא לומר כאילו שחלק מהתשתית של העולם מושתתת גם על מושגים כאלה ש שאותם העולם התור הזה מבטא. אז יכול חלילה בצורה לא נכונה להוביל למסקנה שיש בעולם רע פירודים מהקדוש ברוך הוא, אבל זה בוודאי מתוך מבט אמוני עמוק ואחדותי גדול, אנחנו מבינים שהכל עבדיך, שגם מלאך המוות נותן מצוות למשה רבנו, ושמו של הקדוש ברוך הוא מתקלס גם מן מה שהמדרש אומר, גם מן הרשעים, או במילים אחרות זה אומר שבעומקים של עולם התוהו יש שם גילוי חיים מאוד מאוד גדולים שמתגלים דווקא בגלל שיש את הכוחות האלה, עד כדי כך שכמו שרון שרון מכנה זה כאן כירידה כללית, אבל היא יותר נשגבה ויותר מעילת חיים, שבסוף בעומק שלה היא יכולה להוביל לגילויים מאוד גדולים. אפשר לתאר את זה כמו שהרב בהרבה מקומות מתאר את זה, מה שהרב אומר מהרשעה ניקח את הכוח העז שבה ואת הכוח הפירותי, הפיראי שבה, שיש הרבה הרבה צדדים שאפשר ללקט מהכוחות האלה. אבל זה באמת אולי סגנון מסוים של דברים, מה שאנחנו הרבה פעמים הזכרנו לגבי עולם התוהו, שדווקא נותן לנו, מורה בעולם את ההופעות המפורטות, העשירות של החיים שבאים דווקא כנוצא מהכוחות המסוים האלה, וזה שהקדוש הוא מראש בנה, יצר כוחות חיים כאלה שהם נראים לכאורה מנוגדים לסדר, אבל דווקא הם אלה שבזכותם הטוב עצמו מתגלה בצורה יותר רחבה, יותר עשירה. כמה שיש יותר קצוות במציאות, כמה שיש לכאורה יותר ניגודים במציאות, אבל יש אמון שהכל גילוי של שם השם, זה רק מרחיב את האופי של הגילוי האלוקי, שכמובן כל עוד זה מתגלה בצורה בוסרית שלו, זה גם רע שאנחנו צריכים לדחות אותו, צריכים למאוס בו, הוא מאוד מאוד שלילי, אבל בסוף שהמציאות תגיע לייעוד שלה, אז דווקא מהעז הזה תצא מתיקות גדולה מאוד, כמו שרבי מאיר מלמד, טוב מאוד זה יצר הרע וטוב מאוד זה המוות. וראינו לא מזמן לפני כמה שבועות כאן פירוש אחר לטוב מאוד זה מלכות רומי, שמכל המקומות כביכול שעכשיו אנחנו פוגשים אותם בצורה הבוסרית, אז הם מאוד מאוד שפלים ולכאורה נגד התוכנית האלוקית, אבל כשהדברים הגיעו למקום הפסגתי שלהם, אז יתברר איך יש כאן, כמו שהרע כותב באורות, שהטוב מבחין את הרע והרע מעמיק את הטוב, שכעומק הרע ככה עומק הטוב הופך להיות טוב יותר מיהודי ויותר מקיא ויותר שלם. אז זה כמו שהרב כאן אומר, שככל שאתה רואה את סוגיית הטוב והרע לא בא דרך ההשתקפות שלה בגילו של האדם, אלא אתה רואה אותה ממחווה החיים הרבה יותר כוללים, הרבה יותר שלמים, אז אתה, כמו שאמרנו, זדונות, נפחים לזכויות, אתה, יש מסוגלות להבין את הצעת השם הפנימית שגנוזה בתוך אותם מקומות. אבל כל מה שמעתי את הדברים, יותר לתאר מצד שני, את ה, כביכול את הסכנה שקיימת כאן במסר של פסקת עת. עד כמה הדבר הזה הוא ממש קשור לסתרי תורה, וחלק מהצורך להצניע סתרי תורה, זה בדיוק בגלל הדבר הזה, כי שחיים את הכל מתוך המבט הנסתר, אז כל המושגים הפשוטים של הטוב והרע מתשתשים, כן? כי אנחנו סוף סוף פוגשים את התופעות האלה רק בקצה הכחון שלהם, ואז הם, נגיד ככה, הדל המרכזי ככה בין טוב לבין רע במשמעות העליונה שלו, אם גם הטוב וגם הרע הם בעצם גילויים של הקדוש ברוך הוא, והכל לבדיך, אין אף דבר ששם הדבר הזה. אז אפשר אולי לומר שהבדל היסודי בין טוב לבין רע זה שאתה טוב, זה הכוונה שגילויים חיים כאלה שכבר בתחילת הדרך רואים את המגמה שלהם, ורע זה בעצם גילויים חיים כאלה שרק בסוף הדרך רואים את הגילוי שלהם, כן? בסוף שהכל יגיע לשלמות שלו, אז גם על הדברים שברכנו להם באור דיין האמת נברך אליהם הטוב והמטיב. אז בעצם כל ההבחנה בין טוב לבין רע זה דברים שהם התפתחותיים, לעומת דברים שהם מיידים, דברים כאלה שירידה שיצור עלייה, לעומת דברים כאלה שבצורה ישירה הם כבר מכוונים אל הטוב עצמו. וזה בדיוק מה שיוצר אצלנו את המסובכות, כי אנחנו נמצאים באמצע הדרך, לכן הדבר המסוים הזה נקרא רע, ולכן הדבר הזה הוא נקרא סתרי תורה, כי המציאות הטובית שלנו היא לא חיה שמה ולא יכולה לחיות שמה עדיין, כי זה תהליך כזה שנמצא עדיין בבוסריות שלו, נמצא עדיין בשלמים הראשונים שלו, שמחמת זה יש את כן, כל כבוד אלוקים הסתר דבר, את הצניעות כלפי הדברים האלה, כן, השתיקה אל מול הדברים האלה, בעצם המתנה אל מקומות הרבה יותר עתידים, הרבה יותר עמוקים, והאכילתם בצורה בוסרית, כמו שהזכרנו כמה פעמים, כל אדם הראשון חטא שהוא לא המתין עד שבת, ודוד המלך חטא שהאכלה פגעה, ועם ישראל חטא שבארם כיבושה משה לרדת מן ההר, שהדברים האלה זוקקים ציפייה הרבה יותר גדולה. אז כל הדבר הזה רק בעצם אולי רקע לפסקה י' שהרב כאן לכן יתאר את המוסר בשתי הקומות שלו. כן, בעצם כשאנחנו מדברים על המוסר הכללי של ישות תלמיד הכללית, וכמו שפעם שעבר גם מכיוון לפסקה ח' שאליו מכוונים כל העולם של המצוות, שהמצוות אין האדם העליון הכללי בעצמו, זה העין שצופיה למרחקים שמנבא כל תורת משה רבנו של צדיק בכל הדורות, שרואה את כל התהליכים צופה אחרית מראשית, והמצוות מנהגים את העולם על פי התכלית הארוכה שקשורה לאדם הכללי, אבל יש את האדם הפרטי בצורה הגלויה כמו שהוא רואה מול עיניו. ובזה אני רק ככה מסכן דברים שנוגעים להמשך הפסקות שדיברנו פעם שעברה, שבזה בעצם זה שתי שפות. השפה של האדם הפרטי והבחירה החופשית היא בין מושגים של טוב ורע, והמושגים של האדם הכללי הם יותר מושגים של טומאה וטהרה, כן, מושגים קצת מטאפיזיים, קצת כאלה רוחניים כאלה שאנחנו לא יכולים במבט הגלוי בדיוק לזהות אותם. אולי זה חלק מחטא האדם הראשון, שבמקום להיות קשור אל המושגים המוחלטים של האמת ושקר, בירר לעצמו את המושגים הקרובים יותר, חסים יותר, של עץ הדעת טוב ורע, לבחון את הכל על פי הקצה הקרחון ולא לראות את הכל מהמרחב העמוק הפנימי של הדברים. אבל הדבר הזה רק יוצר עכשיו שתי מבטי מוסר שונים שקיים בתוך המציאות, שהרב כאן בפסקות הבאות ינסח את זה בשתי ניסוחים שונים, שפסקה י' הרב ינסח את זה המוסר המוחלט מול המוסר המוסר המדוד בדיוק, כן. ובפסקה י' א' לקראת פסקה י' ב' הרב כבר יעתיק כזה מושגים של שהמדרגה הנמוכה יותר תקרא מוסר, והמדרגה הגבוהה יותר תקרא קדושה. כן, שזה בעצם ההבדל בין קדושה לבין מוסר. שזה כמו שהזכרנו, אתם זוכרים פעם שעברה, גם עוד פעם באורות הקודש תפעין זין, שלפעמים הדברים אפילו ממש מתהפכים בין ההתענפות לבין השורש. שיש דברים שבהתענפות נראים לנו רעים, אבל בשורש אתה מבין שהם טובים, ויש דברים הפוך, שבהתענפות אתה חושב שהם טובים, אבל בעומק אתה מבין שהם קשורים למציאות של שהם רעים. אבל אתם זוכרים גם שם היה ביטוי מאוד מוזר של הרב, תראו שהרע תחתי הוא רק חיצוני, והוא ספרו אותו לפעול, ולהפוך, שהטוב התחתי הוא רק טוב שטחים חיצוני, אבל ספוג הוא ברע עצמי, וישר הרב אומר, עליון פנימי. כי ברגע שאתה מעלה אותו למושגים העליונים, אז בעצם בגלות אתה חושב שהוא טוב, בעומק אתה מבין שהוא רע, אבל הוא מצד שני רע עליון פנימי, שאתה מבין שגם הוא קשור לאיזשהו סוגיות הרבה יותר עמוקות, הרבה יותר פנימיות, שמסתתרות מאחוריו, שאולי כאילו בניהול המיידי של הדברים לא נכון ראוי להתרחק ממנו מתוך מחשבה ארוכת טווח, אבל בסוף גם ממנו יש איזשהו גילוי אלוקי מיוחד שהולך וצומח ממנו. אבל זה רק כל כך מבליט עד כמה אנחנו חיים בשתי גילויי חיים. אני רוצה לרגע קודם כל לקרוא את פשט הפסקה ביוד, ואחר כך אולי גם את יוד א', ואז אולי דרך המקורות כאן לראות איזה משהו שמסתתר מתחת לכל הפסקות האלה, שמוביל אותנו לעוד דברים נוספים. בואו קודם כל נקרא את פשט פסקה יוד. אומר הרב, רוח הקודש משיג הכל בהשגה מוסרית. ונראה שהביטוי כאן רוח הקודש קצת שונה מהביטוי רוח הקודש שהרב הזכיר, אם אתם זוכרים בסוף פסקה ת', כאן רוח הקודש הכוונה לעומת נבואה. אנחנו יודעים שיש, כמו שהרב באורות הקודש א', מדבר על 8 מדרגות של גילוי אלוקות, אז בצורה כללית אפשר לומר שיש את האספקלריה המהירה של משה רבנו, יש את האספקלריה שאינה מהירה של הנביאים, ויש את רוח הקודש שזה הכתובים, שזה רוח הקודש, זה בעצם גילוי אלוקי שבא מלמטה למעלה, כמו קהלת, כמו משלי, כמו תהילים, שזה דברים שבאים מתוך העולם המודע, מתוך העולם הגלוי, התעוררות דלתתא שבאה מנעים זמורות ישראל, דוד המלך שמעורר כמיהה לאלוקים, או משלמה שמדמה צורה ליוצרה, ממשיל משלים, אלא שברור שכל אלוקי סמוי דובר כאן בעומק הנשמה שלהם, כי זה אחר כל זה יצירה ספרותית ישראלית, ישראלית במקום הכי עמוק, הכי נשמתי שלה, אז ודאי שהדבר הזה מוגדר כקדוש, אבל זה רוח הקודש לעומת נבואה, ודאי נבואת אבי חוזה, שהיא מהירה את הדברים מלמעלה למטה. שהרב כאן אומר, רוח הקודש, הוא מתכוון לומר לתהליכים אולי מאוד מאוד גדולים, מאוד מאוד פנימיים, מאוד מאוד ישראלים, אבל שבוחרים את הדברים מן הגלוי אל הנסתר, כן? אז רוח הקודש משיג הכל בהשגה מוסרית. אבל המוסר המוחלט שהוא נותן השקפת עולם, המייסדת עולם, הבונה עולם, ומנהגת עולם, עולם במלוא מובנו, שהם עולמי כל עולמים, הוא תוכן מעולה מכל מידת מוסר שיכולה שום מחשבה לצייר. ומאוד בולט כאן שהפער הוא כי המוסר המוחלט לעומת מה שהרב יכנה בסוף הפסקה המוסר העולמי המדוד, הוא בא מלמעלה למטה, כן, הוא מייסד את העולם, הוא לא חי כבר את העולם כמצב נתון ונותן דרכי ניהול בתוך העולם הזה, אלא בא מתוך מבט שקדם לעולם לחולל את המציאות העולמית. אולי הייתי, כן, הרב צורל שם בהערות שלו לשמונה קבצים, אז הוא אומר שיש כאן הרבה ביטויים, מייסד את עולם, בונה עולם, עולם מנגד עולם, עולם לא מבנו, שזה בעצם כנגד ארבעת עולמות הבייה, שזה בעצם סדר השתלשלות אלוקית כזאת שבאה מלמעלה למטה. אבל ההדגשה כאן בכל אופן שזה בדיוק קשור למושג אחר של מוסר, שהוא מוסר מוחלט, שהוא בעצם מוסר שקשור למה שדיברנו בפסקה הקודם, שיש אישיות עולמית כללית שהיא בעלת מוסר, שבוחן את הדברים מהמקום, מהממד האבסולוטי שלהם, מהממד המוחלט שלהם, ולא מהמבט ההתנהלותי המוסרי שבא מצידנו. כנראה שהמוסר שבא מצידנו, כמו שהרבה פעמים אנחנו רואים, קשור למוסר כמו מוסרות הבהמה, שהוא יותר ניתוב וניווץ של עצמנו ממקום אחד למקום אחר. אבל כמו שאמרנו, כמו שהרב בקובץ ב' שילמים כמה פעמים הזכרנו את הפסקה הזאת, שהרב שם מדבר שיש משמעות אחרת למושג מוסר, מלשון התמסרות והתכללות באור האלוקי. כן, יש למישהו כאן שפנה קבצים, הזכרנו את זה כבר אצלנו כאן, מה זה? כן, פסקה א', הזכרנו את הביטוי הזה גם, א' זה היה, א' שתיים כאילו, כן? לא, א' אחד, נכון, כן, על ידי מסירתנו הפנימית, החיצונה אל אור השם. מה זה? לא, הנה, הנה, אני כבר, זה רק משפט אחד משם, מ... שהרב, אגב, בפסקה שם הוא בדיוק מדבר על עולמות הנקודים, על עולמות שקדמו לעולם שלנו, לאיזה סוג של מוסר מכוונים אותנו. אז רק, רק את המשפט המשמעותי שם, שהרב שם אומר שיש יכולת אלוקית אינסופית שלא קשורה לתהליכי ניתור שקשורים לסיבות ומסובבים, אלא היא חופשית לגמרי, שהיא לכן יצירה של נקודות אלה בצד אלה, ששם אין צורך להדריך דברים למשהו מסוים, אלא כל גילוי וגילוי מגלה מצד עצמו את את האור האלוקי העצמי שמונח בחירות הוויה. זה מה שאני אומר, מקור הרצון החופשי של האדם המהווה את המוסריות האידיאלית. נראה לי שקצת מקביל לביטוי כאן מוסר מוחלט, שבה האדם דומה ליוצרו, שפסגת המוסר זה מקום כזה שבו האדם דומה ליוצרו, שבו האדם, אני אמרתי אלוקים אתם, זה בעצם המוסר המוחלט, שהוא אומר רב, הוא מעל לכל מידת מוסר שיכול לשום משווה לצעיר. ורב מזהיר בסוף פסקה, והסתכלות העליונה במידת המוסר המוחלטה, שהיא יסוד צדקת עולמים כולם, היא מביאה להפיל ברוב זוהרה את כל מידות המוסר הקטנות, עד אשר מי שלא יזדיין בזן של מלחמת השם יוכל ליפול בידי שונא נפשו, עוברים על דרך החיים מצליחה למוסר עולמי מדוד. והרב כאן בדיוק בא להזהיר מהסכנות של המוסר המוחלט, של המוסר שבוחן את הדברים מהבת העליון, שמבחינתו כל מושג הבחירה הוא לא אם אתה סוטה מהתוכנית הולכית או מיישר קו איתה, אלא זה אדמה לעליון מגלה חופש, ובמוסר המוחלט מלא כל ירידה היא בעצם סוג של התפשטות של אלוקות, שהיא ירידה שהיא צורך עלייה. אבל כשבוחרים את הדברים במקום המוזר, במקום הקרוב אלינו, אז כאן הרב אומר, זה יכול מאוד מאוד להפיל לכל סדרי הבניין של החיים, וכאן צריכים דווקא שפה אחרת של מלחמה, כן, עד אשר מי שלא יזדיין בזן של מלחמת השם, יוכל ליפול ביד שונא נפשו. והרב כאן בעצם רומז בשתי הקומות האלה של המוסר המוחלט מול המוסר המדוד, שנראה קצת, כמו שאמרתי, שזה קשור בעצם לאדם הכללי מול האדם הפרטי, ולמוסר של אישות עולמית הכללית לעומת ההתענפות שלה כפי שהיא מתגלה בתוך סדרי החיים של העם עצמו. אז אולי הדברים האלה גם קשורים לביטוי אחר שהרב הזכיר באורות הקודש ב', אם אתם בתחילת הטוב הכללי שם, אז הרב שם עוד חבל שלי לא שאני לא, כן, יש כאן אורות הקודש ב', תודה, תודה רבה. שהרב שם משתמש ב כאילו בביטוי פנימי יותר מוכר של שיש את האזור הקודש שקורה בעמוד תפנוני, האידיאל המלא של העולם, לא אותו האידיאל המוזער הנופל בהוויה המצומצמה. הביטוי יש אידיאל מוזער שהוא מתאים את עצמו למציאות הזעירה שבו העולם שלנו נמצא, ויש את האידיאל המלא של העולם שהרב אומר שהוא קשור, הרב אומר, אל אל העולם היותר עתיק, זאת אומרת, העולם היותר עתיק, זה הכוונה לראות את העולם במה שקדם לעולם, לראות את העולם לא מהמקום אחרי שיש עולם, איך מתנהלים איתו, אלא אותה התשובה שקדמה לעולם, המחתם של ישראל שקדמה לעולם, המציאות היותר עתיקה שקדמה לכל, והרב אומר, מה ההבדל ביניהם, מתגלה באידיאל המלא, שהרב אומר שהוא קשור לאידיאל, ליסוד היותר עתיק, שאין הפכים במציאות, טוב שומתו יש רע. אבל יש מדרגות במציאות, טוב שומתו יש טוב יותר עליון, חיים וחיים דחיים, שבהקשר הזה הרב אומר שכל שחרות היא רק לומנית מוכתנה, וכל רשע הוא צדק מוזר, שזה בדיוק ההבחנה בין המדרגה, מה שכן שקשורה למחשבה העתיקה, למחשבה הרב החנות הרבה פעמים שקשורה לקווים הארוכים שקדמו לעולם, שאז במחשבות העניינות האלה כל המציאות כולה מוזכרת באור של טוב, אלא שיש הבדלים כמו שאמרנו בין טוב שבא בצורה ישירה לטוב שבא בצורה עקיפה, שזה בעצם בין טוב גדול לבין טוב מוקטן יותר, אבל בשפה העולמית זה חד מאוד שיש טוב ורע, מותר ואסור, וזה מה שהרב מצטט מתורתו של רבי שלום חי, והמקום העליון, אומר כתוב, תגלה סוד אחרי מיליונים, וגלה לכל שעתיק הקדישה וזר אנפין, שזה בעצם המדרגה העתיקה והמדרגה המוזרת, כולו חד, הכל מתאחד למבט אחד, אבל זה רק חשוב להבין שאנחנו מדברים כאן בשתי שפות שונות, ואי אפשר בעצם להגיע למקום הגדול הנשגב הזה, בלי לעבור דרך קודם כל שפה שרואה את הכל בהתענפות שלה בתוך עולם שלנו, ששם אנחנו בצורה חדה מאוד אומרים, הדבר הזה הוא רע. עכשיו זה לא שאנחנו מרמים את עצמנו, כי כמו שאמרתם קודם, הוא באמת רע כל עוד הוא זמני. כי הטוב שבו זה הנצח שבו, זה בראה שהוא נפגש במדים של גודל, שהוא נפגש במדים של קוטן, הוא לא רק חינוכית אנחנו צריכים לומר שהוא רע, אלא הוא באמת רע, ונגיד יותר מזה, זה מה שהופך אותו להיות טוב, זה מה שאתה נלחם בו, דווקא זה שאתה יוצא במלחמה אל מול הרע הזה, בזה בדיוק אתה מזרז אותו, בזה בדיוק אתה מעיץ אותו, בזה אתה מחבר אותו לנצח. אז כמו שהרב תמיד אומר שהרע חפץ בכינויו, זה לא איזה משהו ציני כזה שאנחנו מאוד אוהבים את הרע, וכמו שבהלוויות אומרים, כל מה שלא עשינו עשינו לכבודך, וקברנו אותך גם לכבודך, רק שנפטר ממך, אלא זה שאתה מחלה אותו, אתה רנת בצורה עמוקה, אתה לא נותן לו את הזמניות שלו, אתה מחבר אותו אל מקום של גודל. והקשר הזה, יש איזה משהו גם שדווקא המבט המוזר הזה, אני כאילו רק בא לדבר בשבח המדרגה שנקראת זער אנפין, שכמו שאתם יודעים בסעודה שלישית, תמיד זער אנפין קשור תמיד לדמדומי חמה שבין היום לבין הלילה, ששם יש הרבה עצבנות, הרבה מתח, הרבה, הכל נראה קטן ולא כמו בבוקר שהכל מואר מאוד, כן, בסעודות שבת, אז הסעודה של הבוקר היא המערך שם הוא עתיק הקדישה, וסעודה שלישית זה זער אנפין, כי זער אנפין זה תמיד משהו שנע לנו מאוד מאוד עצבני ומאוד, זער אנפין פירוש מילולי זה פנים מוקטנות, כן, קצר אף, כן, נכון, זער אנפין קצר אף, כן, שבעצם הוא חסר סובלנות, כי אין לו, יש לו, איך זה נקרא היום, אפס אפס סובלנות לגבי כל מיני דברים מסוימים, אבל בסעודה שלישית, שם זה, שם אנחנו צריכים לראות את הזיו דה זער אנפין, כי יש איזה משהו מאוד מאוד יפה שקיים בדבר הזה, כי הוא נותן לכל גם את את הקונקרטיות ואת את המקום הזה שבו אנחנו יכולים גם להתחבר לדברים האלה, כאילו בצורה כללית, עתיק הקדישה זה ביטוי מספר דניאל, זה לא, אנחנו לא יודעים קבלות, אנחנו רק לימוד תנ"ך, זה ספר דניאל, יש את הביטוי שמורה את עתיק הקדישה יושב על הכיסא, ושם מצורה שיש לו זקן לבן, שהוא ככה, זה סבא זקן כזה מאיר פנים, אבל המדרגה של זער אנפין היא תמיד הרב מחבר אותה למדרגה של הבחור בשיר השירים, שהוא יש מצב של זקן כיושב בישיבה, ובמלחמה הוא בחור, כן, בחור ביום קרב, כן, שזה בעצם השחרות הזאת, שזה הרועה בשיר השירים הוא לא סבא זקן, אלא הוא יש לו טלטליו שחורים, איך טלטליו שחורות כהורים, שדווקא הדבר הזה הוא כאילו המקום הזה שבו הכל כאן מאוד מאוד קונקרטי, ויש בו גם הרבה הרבה חיות, ויש בו הרבה הרבה גבורה, זה מה שמעורר את היכולת שלנו שכנסת ישראל להתקשר אליו, להיות באיזושהי בחינה שיוצרת הרבה הרבה חיים שמתחיים מתוך הקשר המיוחד הזה. אבל באמת כמו שאמרנו, הכל משתלב לעולם יותר גדול, רק כמו שאמר כאן, אבל נהיה קצת בה הפסקה שלנו קצת להזיר מהפסקה הקודמת, שבפועל צריכים כדי להגיע לקומה הזאת צריכים הרבה הרבה הזדיינות בזן של מלחמת השם, כדי לא ליפול בידי שונא נפשו. כן
לא הבנתי איך שני
המדרגות
האלה קשורות לרוח
קודש ונבואה. כי רוח הקודש, כמו שאמרתי, הבדל בין רוח קודש לנבואה, שרוח זה בא מלמטה למעלה, ונבואה באה מלמעלה למטה. שתיהם בסוף קשורים לקדושה. שתיהם קשורים למבט ישראלי, זה לא מוסר החול מול שר הקודש. אבל יש מסילת ישרים, רוחות צדיקים, כל הדברים האלה, הם במידה מסוים שורים לרוח הקודש. אולי רוח הקודש בפסגה שלו זה משלי ותהילים, אבל הם נמצאים בתנועה הזאת, שהטבה מתוך העולם ומעורר געגועים מה שמעל העולם. אבל מלא תבניות העולם הן משמעותיות אצלך, אז בהקשור המסוים זה כאן, יש הרבה הרבה צורך במלחמה. אבל שורים את הדברים מתוך המבט העל, מתוך המבט שקדם לעולם, מתוך המבט שבא מלמעלה למטה, אז רואים את התהליכים במקום הרבה הרבה יותר נשגב, הרבה יותר גדול, אז גם יש הדחות שאנחנו לא תמיד ידע טעמם, בטח במדרגת משה רבנו, כי הוא מתכנן אסטרטגיה ארוכת טווח, אבל מהקשר הנשגב, הניסה הזה שימצא מלמעלה, אז יש צד מסוים שעוד פעם זה לא אומר שאין שתי צדדים במציאות, אבל הצדדים האלה ניכרים ממבט כזה שאפשר להבין איך יש משהו נשגב שיצמח מתוך כל התהליכים האלה. כן?
מבחינת תלמוד זה מובן, אבל מבחינת כאילו מה שהרב כותב פה שזה מסוכן, קשה, כאילו, רגע, גם בנבואת שאר הנביאים, כל הזמן המלחמה היא דווקא מאוד מלחמה בתוך העולם הזה, ברע של העולם הזה, וגם בתורת משה רבנו היא בטח לא מסוכנת, כאילו היא לא עלולה לנפילה לכאורה, היא הכי דווקא מדריכה את העולם הזה.
אתה צודק, זה מה שהרב כותב באורות חכם עדיף נביא, שהפלא הגדול בתורתו של משה רבנו, שזה הספקה כזאת שיודעת עם כל הכללות שלה, יודעת איך גם לנתב את כל פרטי הפרטים בתוך העולם הזה. וכמו שאב שם יותר שמשה איחד את החוכמה והנבואה, איחד אותם באיזה משהו מאוד מיוחד, אבל הרב שם יותר שלעומתו נביאים יותר ידעו לתאר מה המציאות צריכה להיות, אבל לא תראו איך המציאות תתנהל לתוך המקום הזה. והרבה פעמים יש משהו שאפילו כמו שהרב רומז על האמינות שהיא באה במחתרת, שהיא הקדימה את הנבואה לתורה, שאתה חי רק את המקורות האלה, אז אתה יכול קצת באמת קצת לפעמים קצת לטשטש את הבניין המוסרי הרגיל של דברים. אבל באמת אני מסכים איתך שהרב כאן מביא רוח קודש, הוא לא בא אל מול דווקא תורת משה, אלא אל מול מה שהמבט, זה בעצם יותר הניג למול הניסה, כאילו זה בעצם שתי המבטים כאן שהרב כאן הבא על חדיד. אני, כן.
מה שהרב אומר על הסדר של הפסקאות, כמו שאמרת קודם, שפסקה 3 שלנו צריכה להזהיר, כאילו הפסקה בצאת היא לא...
היא לא באה להזהיר, קודם כל היא באה להבחין שתי מושגים. שיש מוסר מוחלט ויש מוסר מדוד. תוך כדי הפסקה הזאת כאן היא גם באה כן גם לפקוח את עינינו שיש לזה משהו קצת מתנגש בשתי המבטים האלה. ו
זה לא, זה ממש כאילו איזה חמישה מילים שהרב מכניס שם. בעיקר הפסקה זה לא בא, זה לא מדבר על זה שהירידה היא נשגבה, הירידה גם כאילו זה דבר על זה שיש יחס למציאות כללית ושגם בה יש בחירה ושהחטא הוא ענף
מזה שוש,
אבל כאילו זה לא...
כן, אני... אני כן, זה גניאל לי הכוונה, מה שאתה מתכוון לומר, זה שמי המילים בפסקה השלישית בעמוד הקודם, שהאדם הוא ענף שכוחו גדול על שורשו, הולכים הדברים וחוזרים, משם בדיוק הרב עובר מהמדרגה של המוסר המוחלט למושג של ההתענפות של המוסר המדוד של האדם. וכמו שבידוק הרב שם בסוף אומר, שהאדם ענב גדול כוחו לשורשו, על ידי ההתעלפות, איך שמדיילה בתוך עולם האדם, על ידי גם תוקנות דברים אחרים. אבל שמתבוננים על כל מה שאמרנו קודם, נכון שאני הצמדתי את זה למילים ששם הדברים כתובים בצורה חדה, אבל שקצת מתבוננים על חטא הלבנה וחטא הארץ, אם רואים אותם כמו החידוש הרב חידש פסקה קודמת כסוגיות חירותיות, בחיריות אמיתיות, אבל שם זה ודאי דברים כאלה שקדמו להופעה המוסרית של האדם, אז אתה כמעט חייב להגיע למסקה הזאת שזה חטא, נקרא לזה כאילו בעינינו חטא קדוש, חטא כזה שבסוף שבר הוא חלק מהצורה שדקו הקדוש הוא כביכול תכנן להופיע בעולם. כי זה בדיוק המתח הזה שמצד אחד אומר זה בחירי, מצד שני אתה אומר זה טרום היסטורי. בטח כן, לכן אני הגעתי אפילו צעד אחד אחורה, לפני חטא הלבנה וחטא הארץ, חטא שבירת הכלים, חטא עולם התוהו, שוודאי כמו שהאוכל אומר זה... מה זה, הסתבכנו? כן, חטא שבירת הכלים שזה... הרמח"ל אומר, משם הכל הרע בעולם התחיל בגלל שהיה את העולם של יצר שבעת הכלים, וכל הדבר הזה, כן, חוקרי קבלה קוראים לדבר הזה הקטסטרופה האלוקית שקדמה לעולם, אבל אנחנו מאמינים, בני מאמינים, מאמינים שלא היה כנף קטסטרופה, אלא הקדוש הוא תכנן את הדבר הזה, אז כאילו הניגונים כאילו שבינינו מוגדרים כעבירה לשמה, כמקום כזה ש... חטא שהופך להיות זדון שהופך להיות זכות, הוא כמה שאתה יותר חוזר לשורשים יותר עלונים האלה, הדבר מסוים יותר מואר. זה נכון שהמסר הישיר של פסקת עת יותר בא לא לתעסק בהשלכות של סוגיית הטוב והרע שאליה דיברנו, כן קצת בסוף פסקה אומר את זה, שהוא סוף פסקה שאומר שבן ואיב של אותו קודש הוא היה מה שהשכל לא יכול להשלים, שהוא בעצם מהיר של המושגים הגבוהים האלה חייבים לבואות יותר גדולים, והמבט הפשוט שלנו בכלל לא מסוגל לדעת איך להעניק את הדברים במקומות האלה. והמסר היסודי שהוא הזכר שם זה להזכיר לנו שיש קודם כל שאנחנו רק סק החון של משהו יותר גדול, ואולי יכול להיות כאילו אולי יותר מדייק אותי, פסקה י' לא בא להזהיר, היא באה להסביר את ההשלכה של הדבר הזה, שאישות עולמית כללית לעומת אישות פרטית, זה בסופו של דבר גם מוסר שבו הכל מתגלה בצורה לחתחלית, שזה בעצם מדרגה שקשורה למדרגה שהעתיקת יומין, לעומת מוסר שבו יש עולמה של מלחמה כאילו. כן.
מה כאילו
יכולה
להדריך את החיים
מדבר
העליונה?
כי זה שקר בעולם של היום. כי בעולם שלנו...
אם נגיד אדם מתמודד עם משהו, אם אני אומר לו שזה דבר מקרי, פגע בו, זה לא אומר, זה לא מכווין אותו, כאילו זה. צריך להגיד לו... לא יודע, להגיד לו שזה... גם הדברים הרעים עוברים עליו זה מהשם, ואיך אני... ככה, בדרך כלל...
יכול להיות, כמו שאמרנו פעם שעברה, והרב כאן פעם שעברה דיברנו על זה, איך כל הידיעות האלה, פעם שעברה דיברנו בהרחבה, איך הן יוצרות הרבה נוחם לאדם. שזה שאדם יודע שכל ההתמודדות שהוא עובר, הן רק ביטוי להתמודדות הרבה יותר גדולות, אז זה נותן לאדם חוזק בידיעה כמה פעולה שלו תשפיע על כל העולם, ונותן לאדם אמון בביטחון התשובה, כי בסופו של דבר מכל הסתבכויות האלה יצא טוב, ונותן לאדם גם אמון שהוא לא לבד, אלא כל הכוחות עולמים נמצאים ביחד איתו, ולכן באיזושהי ידיעה שצפה מעל פני המים, חשוב מה שאתה אומר, לתת לאדם נוחם לדעת שהדברים האלה בסוף הרביל לטובה. אבל בעמדה הנפשית של האדם, אם בסוף שבא ככה הוא גם ינהל את החיים שלו, ולא כל כך סלחן, אז בדיוק זה מה שלא ייתן לדברים האלה להגיע לתעודה שלהם. כי התעודה שלהם זה התהליכיות שלהם. זה מה שכל מה דוחה אותם קדימה. ואם אדם יחיה באיזו תחושה שהוא כבר שוכב על זרי הדפנה, זה עצמו אמיתי יהפוך את הדבר הזה מטוב לרע. כי הטוב שבו זה המגמתיות שבו. זה שאדם לא שוקט ולא נח. אז צריכים את הנחמה הזאת, את ההכרה שהכל הוביל לטוב. אבל זה רק לתת לאדם איזשהו מעוף. אבל אדם חייב להלביש כמו בלבוש נפשי של מלחמה, שאתה צודק, אולי מלחמה של שלום, מלחמה שאדם יודע שלא חלילה לא תיאש אותו שיש באמת איזשהו משהו רע אמיתי בעולם, אבל בעמדה הפנימית הוא צריך באמת להבין, ואני אומר זה אמיתי, זה לא הגשב אותו מחנך, אני אומר באמת, כל דבר זה בחלקיותו הוא הדבר הכי רע בעולם, כי הוא לא אלוקות שלמה, הוא חצי, וחצי הדבר הכי נורא. כן, בסדר? אולי לפני שאני אביא על פסקה י' א', אני רק כן ארצה לראות כבר משהו פנימי שמסתתר מאחורי שתי הפסקאות האלה, בצמידות שלהם, הפסקה ת' שכמה פעם שעברה נמצאת בשמונה קצים בקובץ א' ת' ת' פ' ה', והפסקה שלנו בתקלח, ויש פסקות צמודות אליהם שבהם נראה שהרב מחבר את זה לסוגיה יותר רחבה יותר כללית. אז אומר הרב, או שאולי לא, בשותכם כן, אני רק קודם כל נקרא פסקאות ד' ולא רק שפעם בעלון נגיד שיהיה כאן את הפסקאות כאילו, אז רק כן נקרא גם ד' רק כי בפסקאות ד' גם הרב כמו שמעתי מכנה זה עכשיו בניסוח שלישי, דיברנו על אישיות עולמית כללית לעומת אישיות פרטית, דיברנו על מוסר מוחלט שאולי כמו שאמרנו יותר מלשון התמסרות ודמה לאלוקה לעומת המוסר המדוד, וכאן הרב פה בי"ד מביא מושג חדש שהוא הרב השתמש בו גם בשלוש הפסקאות הבאות של קדושה לעומת מוסר. אז הרב אומר ככה, הטבע איננו יודע ממוסר וצדק, כי אם שואף לחפצו, לבנות ולהרוס, לנבל ולהצמיח. וכן הטבע הפרטי של האדם, איננו יודע כי אם את חפצו המיוחד. אבל הקדושה היא מתפשטת, מתגברת על ידי השפעות של המעשים הטובים והלימודים, התעוררות הרגשות הקדושות על ידי תפילה ועבודת קודש, עד שמירה את מאור המוסר גם בטבע האדם. הערה זו נעשיתי גם כן בדוגמתה בהוויה כולה. ואור הנעימתו של הקודש, של המוסר העולמי, עולה מחדה בכל הוויה, עד שמתאימה עם טבעה לתכונת המוסר והצדק העליון, שבהופעת הקודש העליונה הכוללת. מה שהמציאות של המוסר המדוד שתיארנו אותו בסוף הפסקה הקודמת מטפל, הוא לכל מטפל בעולם הטבעי שבו אנחנו נמצאים. כמו שהרב אומר, חלק מהבעיה של העולם הטבעי שבו אנחנו נמצאים זה שהוא איננו יודע ממוסר וצדק. מוסר וצדק, כאן הכוונה במוסר וצדק המדוד, אין לו את השפה של הטוב ורע, אלא צוק, הכל עובד בצורה קצת אינפלטילית וחייתית ועיוורת, ובהקשר מסוים הזה יש לכן מתח סמוי שקם בין עולם המוסר והצדק, מושגי הטוב ורע, לבין מושגי הטבע, קצת במושגים שדיבר עליהם בזמן שעבר בחיות העולמית, שזה המתח בין העיגולים לבין היושר, בין העיגולים שעולם כמנהגו נוהג, שהכל שם מתגלה בצורה כן חסרת מגמה, אולי עוד לא נדבר על שפחה, אבל שהיא חסרת כיוון, לעומת היושר שהוא זה שכל מן מדריך ומנתב את המציאות למקום אחר, ועיגולים ויושר, זאת אומרת מציאות כזאת שהיא סגורה במעגל סגול, שזה כל עולם הטבע, לעומת היושר שהוא כל מן מנסה לדחוף את המציאות קדימה, זה שתי צורות, שתי שפות, שתי מערכות שהם לא מסלבים אחד מהשני, כאן כמו שאז בזמנו הזכרנו, שהיחס בין הקו לבין העיגול הוא מספר לא רציונלי, כן, ככה שמעתי מהרב גינסבורג, זה אין אף מספר מתמטי שיקבע את היחד ביניהם, כי זה רק אומר שזה שתי שפות שלא קרבו את זה לזה. וכשם שם את זה, יש משהו במוסר, בלשון לכוון את המציאות, שהוא הפך העולם הזה שנקרא עולם הטבע. אם הזכרתם קודם שהמוסר קשור אל ההנהגה המוזרת, מוזערת, ככה הרב ראינו שמכנה בורות הקודש, הסתכלו גם כאן, הרב כאן בעמוד למד ג' אומר, כשאור הקודש מוזער שולט הטבע בגסותו. אור הקודש מוזער, הכוונה ההנהגה של המוזערת של הזער אנפין, שהיא בעצם מכירת עצמה אל העולם כמציאות נתונה. אז את מה הוא פוגש? פוגש שולט הטבע בגסותו. כזאת הולכים לפעמים את החיים, אדם נשאר אחרי צידוע בימי, אדם חיים אותיו שהם גם כקיבוץ החוקיות הכוכבית, הזרמים והקורות הפועלים בגשתם הסדורית על פי משטרם, ואז כל מה שהמוסר צריך לעשות זה יותר להילחם בנפש הבימית, להילחם במקומות הטבעים האלה. אבל כבר כאן הרב אומר, כשהשכל התוכי מתגבר, שהצון הטוב וחיקוי לא מתרומם להנהגה, הכל מתעלה. אדם כן בעולם יש שיטה חוקית צמויה, כי מנהגה שכלית מדויקה. וזה מה שהרב אצלנו כאן אומר, שכשעולים מהמדרגה של המוסר וצדק במשמעות הרגילים שלהם, אל מה שהרב מכנה עולם הקדושה, עולם הקדושה, מה שבפסקה הקודמת אמרנו שזה בעצם המוסר המוחלט, שהוא קשור בעצם למבט האלוקי הכללי, אז בעצם רואים את כל המציאות כולה כשיקוף של המציאות האלוקית, וכמו שאמרנו אז בזמנו, שהעולם העיגולי, עם כל מה שלכאורה אין בו מגמתיות, אבל שבוחרים אותו במקרו שלו, רואים איך הוא שיקוף של... שיקום של הקדוש ברוך הוא, ולכן הקדושה היא מתפשטת על ידי השפעות של מעשים הטובים לדודים, תראו שעוד על ידי תפילה, על ידי תפילה ודעת כל ששמירה את מור המוסר גם בטבע האדם, והיא זאת שבעצם אומרת שגם הצד הטבעי של האדם זה בעצם כל העבודה הגדולה שקשורה בעצם לעולם של הקדושה, שהיא בעצם קשורה לעולם של התורה והמצוות, שלוקחת את הנפש הבהמית שלנו ואותה היא מעדנת, אותה היא צופה בה מתוך מבט מגדיל. הרב אומר, כמו שהרב לכם מסיים, זה קשור לכנור המתו של הקודש של המוסר העולמי, לא יכול לדעת שמתאימה אם תיבל לתכונת המוסר והצדק העליון, שזה בעצם לא מוסר וצדק תחתון שהיה בתחילת הפסקה, אלא שצדק עליון שבהופעת הקודש העליונה כוללת. הביטויים צדק עליון והופעת הקודש זה ביטויים שצדק תמיד הרי מה קורה קשור למדרגת הבינה, והקודש כבר אנחנו מכירים בתחילת הקודש א' שקוראים למדרגת החוכמה, שזה בעצם לראות את המציאות לא על פי ההופעות הגלויות שלה, אלא לפי המבט של החוכמה והבינה העליונה שמאירה למציאות ממנה את כל התהליכים כולם, רואים מתוך מבט יותר שלם יותר עליון. ובעצם פסקה י' א', אחרי שפסקה י' הזהיר אותנו אולי בסופה שחייבים להזדיין בכלי נשק מוזרים אל תוך המציאות עצמה, אבל הוא אומר הפתרון העמוק של המציאות שבשבתי חיה רעה, כמו שרבי שמעון אומר, לא שלא תהיה חיה רעה, אלא שהרעה שבה תכלה ותהיה טובה, ושל זה צריכים את להיות ניזונים מהמבט של המוסר המוחלט, מהמבט של בעצם שבא מהאור של הנבואה שצופה אחרית מראשית, רואה את הכל מהמבט השלם שלו, שהוא זה שבסופו של דבר קשור למערכת של הקדושה, שאת כל החיים כולה היא מעלה ומרוממת למקום יותר עליון. אז זה פחות או יותר הסדר של הפסקאות כאן, אבל שאני רוצה ברשותכם ככה קצת לעבור על הדברים במקורות שלהם בשמונה קפצים, ששם הרב מחבר את כל הפסקאות לנושא קצת יותר רחב. אז אולי נראה זה ככה בקצרה. אומר הרב כאן בקובץ א' ת' ת' פ' ד', שזה כמו שאמרתי הפסקה שקודמת לפסקה ת'. אז הרב אומר, אפשר לומר שהרצון לעולם לא יוכר, כמו שההכרה לא תרצה. כן, הרב כאן אולי מתמודד עם השאלה המפורסמת של הידיעה והבחירה, כן, הסתירה שהרב אומר שאי אפשר ליישב אותה, והרב כאן אומר כאן דבר מאוד מאוד פשוט, קודם כל כלפי הדבר הזה, מה שבעצם מופיע כבר אצל בחוכמה פנימית אצל ראשונים, שבמקום שיש בחירה אין ידיעה, במקום שיש ידיעה אין בחירה, שזה לא, שתיים לא נמצאים באותה זירה שעכשיו אפשר להקשות סתירה מדבר אחד לדבר אחר, אלא כמו שאמרנו זה שתי שפות, שתי מרחבי חיים שונים לחלוטין. אדם לא יכול להסביר, להרגיש את השכל ולכתוב שירי ילל ולהתרגש מאוד ממשהו שכלי, זה פשוט, זה מרחב אחר בנפש שלו, והוא לא יכול בשכל להבין מה בדיוק ריגש אותו, זה תמיד יהיה משהו קצת מעולץ ומשהו חיצוני. וכמו שהוא אומר, שלכן בהקשר לנושא מזה, אפשר לומר שהרצון, אפשר לומר שהרצון לעולם לא יוכר. שמה שחשוב לעולם הרצון של האדם, זה מרחב חיים מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד פנימי, שלא שייך לדבר עליו במושגים של הכרה, וכך גם הפוך, הכרה מלא לא תרצה, כי זה שתי ממדים שלכל לא קבעו זה זה. אבל הרב אומר, אבל אין זה מונע מלהיות במקום יותר עליון, שהכרה והרצון אינם מאוחדים שם, שיש איזו כמיהה לעולם כזה שבו, כמו שהרב הרבה מקורות מדבר, יהיה את האיחוד של הכרה והרצון, של השכל והרצון, למקום שבו הכל מתאחד ביחד. ואין שום צורך מביא לומר, שאין צורת החיים עצמותיים, נעורכים מתוכן כזה, שצורת ההכרה והרצון ביחד, הם בדר אחד, עשיר ומלך. ואז המוסר אל עצמות החיים, יהיה רק שהמוסר הטוב מאחד את ההכרה והרצון גם בענפיו, כמו שהם מוחדים בגזע השורשי שלהם. כמו שאמרתי, כל הפסקה כאן היא הקדמה לפסקה ט' שלמדנו פעם שעברה. עוד מעט אני אראה שזה הרב עקבי, גם בפסקות הבאות הוא תמיד מחבר את זה לסוגיה הזאת, אז בעצם אפשר לומר שהעולם שבא בעקבות חטא אדם הראשון הוא עולם שפיצל את השכל מהרצון. ובעצם במושגים של הפסקות שאנחנו מדברים, זה בעצם לראות את הרצון רק בתור ענף, לראות אותו רק בלב, בתור הרצון הפרטי של האדם, שרצון אצלנו תמיד בא לשנות מציאות, להעתיק אותה ממצב אחד למצב אחר, ושכל קשור למצב שלם, למצב אידיאלי. ובעצם בעולם שבו אנחנו נמצאים עכשיו, אז תמיד השפה של השכל היא במקום הגדול שלה, תיקח אותנו למבט מאוד מאוד שלם, שלא זוקק אף תהליכים של תיקון, אלא כל המציאות נראית במקום מאוד מאוד שלם שלה. אבל העולם של הרצון הוא תמיד עולם שלא מסתפק במה שכאן ורוצה לשנות אותו. ובעצם חלק אולי בעקבות חד אדם הראשון ברמב״ם מורה נבוכים, זה נראה שזה בדיוק הפרדת האדם מהאישה, ככה נראה ברמב״ם, שאישה יותר קשורה אל החיים, אל הרצון, ואדם יותר קשור לצורה, אל השכל. והיה כאן נחש שהטיל זוהמה בין האדם לבין האישה, שהטיל פער בין השכל לבין הרצון. אז אנחנו נמצאים כבר במקום כזה שבו החיים לא נמצאים בגודל שלהם, אלא נמצאים במקום מאוד מאוד מוקטן שלהם. אז אם אתה מדבר בשכל, אתה מבלבל את הרצון, מה שתיארנו בפסקה הבאה, שבה שאתה מתאר את הכל במקום שכלי, ומאוד מאוד רואה את הכל מעוף הציפור אלוקי, אתה משבש את כל סדרי הרצון. ואם אתה נמצא במקום של רצון, אז בזה עצמו אתה זועק, המציאות היא רע, וכי צריכים לתקן אותה. ולכן זה הסיבה שבעולם שלנו, שפת השכל, שפת הרצון, הם בהכרח מנוכרים אחד לשני. אבל הרב אומר, צריך לזכור שהיה תקופה שבה הרצון היה התמזג עם השכל לגמרי, שבעצם הכוונה, החיים עצמם, תנועת הרצון, התנועתיות, היא לא תנועה שמעתיקה את הדברים מהירה לטוב, אלא בתוך מרחב של טוב שלם, שהוא בעצם מה שהשכל מייצג תמונת חיים שלמה, בתוכה יש זרמי רצון שלמים שקיימים, שבזה גם השכל הוא לא הופך להיות משהו מנוכר ומופשט ומנותק, שאין לאדם מה לעשות איתו, וגם הרצון הוא אין בו משהו ש מקבל כנקודת מוצא את החסרונות שקיימים בתוך המציאות, אלא חי את הכל במקום שלם יותר. מה זה? אנחנו לא יכולים להבין את זה. אי אפשר להבין את זה, נכון, אי אפשר להבין את זה, אבל רק הוא אומר, בתוכה אנחנו מבינים שבעומק אנחנו לא פיצול לשיות. אנחנו חיים שתי כוחות חיים מאוד מאוד מנוגדים אחד לשני, אבל אנחנו מבינים בעומק שיש כמיהה מאוד מאוד לקשר אותם. וזה בדיוק, אתה צודק, אנחנו עושים מצב של אחרי חטא אדם הראשון, שתי הכוחות האלה ממש לא משלמים ביחד, וזה לכן חלק מסתרי תורה. אז על זה הרב כותב, ואני מדלג עכשיו להקדמה לפסקה י', הרב עוד פעם חוזר את הסוגיה, ממש כהקדמה לפסקה י', הרב אומר, שמתגלתה חוכמה העליונה באדם, אין גם אפשר להימצא ברצונו, ולא במקי טבע בשרו. אם אדם היה רואה את הכל במקום הגדול שלהם, אז גם הרצון שלו לא היה רצון אחור, אלא את הכל האדם היה חי במבט שאת הכל עשה יפה בעיתו. וכתראה זה חוכמה דנה, אין הוא על הכלל. ואדם הראשון נברא מעול. הרצון נפגם אחרי הסתרה של חוכמה בהירה. שם מגלה שרצון וחוכמה הם שני עניינים. משהו גילו של טעות, כי את החוכמה אדם תופס בצורה החלקית שלה, ולא בצורה המלאה שלה. זה חוכמה כזאת שעומדת אל מול החיים, אל מול הרצון, אז היא לא נותנת מענה לכל דרישות הרצון שכין, שבית עניין ומהות אחד, הם חושבים שהחוכמה העליונה בירם תתה, כן, היא צלולה בטובה מצד תחנת רצון שבה. הרב כאן רומז שיש, אצלנו החוכמה היא לא בהכרח צלולה בטובה, והיא לפעמים יכולה אפילו לבלבל אותנו. אבל יש מקום כזה שבו החוכמה נהיה בהירה באמיתתה וצלולה בטובה. וזה בדיוק הרב מכאן מגיע לפסקה הבאה, שממש כבר הכנה לפסקה י'. חסרון גדול הוא בתכונת האדם, שהוא מציץ במחשבות עליונות. מיד הרי הוא מאבד את סיגולו, לא מוחשים וכל יחוסיו. שבעולם שלנו, שאתה מדבר במבט של חוכמה, מדבר במבט שכלי, מדבר במבט כאילו שבעצם רוצה לזכור את הכל מהמבט השלם שלהם, זה מערר את כל עמות המוסר שלך. אז הוא אומר לרע טוב, אתה נותן לגיטימציה לכל דברים שלמים, אתה אומר, ודאי שהכל בא מעט השם, אתה מנסה אפילו להבין למה זה נכון, אבל זה משמש את כל ערכי המוסר, ומאז זה גורם לאדם להתרחק מהתעלות העליונה, שזה גורם לבני אדם, הרב מתכוון מוסרים, איזשהו רתיעה שיש להם להתעסק בסתרי תורה, להתעסק בכל העניין הזה של החוכמה, כי אני חושב שזה משבש את כל סדרי התנהלות שלהם. אלא אדם צריך להיות מידת גבורה בנפשו, שזה מה שבפסקה צמודה למקפצים אצלנו, הרב מדבר על הכלי זן שאדם צריך, חוות העולם מוחשים, חוות כאלה מכל אותם חוטים, כל מה שמציץ למעלה הרבה מכל השחלם, הוא צריך לא יותר בעיר, יותר עליון מכל המיר בגלוי בעולם הזה. ואז יתרגל מצב כזה, שלא ילם בכל שבוע דבר מעיק על נשמתו, ועל מה שלא ראינו מופעת החוכמה ושוקת הטוב, לא תהיה כבר גסה, כמו שבאת הרגיל, שזה בעצם כל ההרגל שאדם קונה על ידי זה שהוא לרגע מתנתק מן החוכמה, מתעסק הרבה בהשבחת הרצון, בהשבחת המוסר, שבונה לו איזשהו התאמה לדברים האלה, שהעולם הוא כולו ניגוד אל אור הנפשי, מתמקדת לדרכיה בחיים של חופש העליון. טוב, אני תמיד, אני גם, בכוחותיי קצת, צריך איזו המתנה והצערה עכשיו, רציתי קצת כן גם, יותר רציתי לבכוע לפסקה י"ב, כאילו, איך זה משליך על כל המגמה של הקדושה לעומת המוסר וכל סוגיית אהבה עצמית, אבל אני רואה שכבר צריך להמתין כאן, אז אולי זה לטובה, כי באמת בסדר של הדברים בשמועה קפצים זה י"ב י"ג י"ד נמצאים בתור חטיבה אחת רציפה כאילו, אז כבר נשאר את זה שבוע הבא לסיום הזה.